השיעור הזה בעצם די במקביל, אבל בנושא אחר לגמרי, מהנושא שדיבר עליו אתמול הרב אביהוד שוורץ. ייקח את האתגר להתמודד עם השאלה, מה בין הדברים הרשומים בתורה ובהלכה על היחס לגוי לבין מושגי היסוד שלנו באווירה הדמוקרטית של התקופה שאנחנו נמצאים בה. האתגר הזה הוא לא קל, שוב נעשה בחלקו, בעצם בחלקו השני, על ידי הרב אביהוד שוורץ אתמול, אני אגע בחלקו הראשון. הרב אביהוד, הרב אודי, נגע בשאלות של הצלה ושל חילול שבת, נגע בטיסה למקסיקו כדי להציל אנשים שם בשעת רעידת אדמה. אנחנו ניגע בדברים היותר בסיסיים, שבעצם צריך לדון בהם באופן עקרוני קודם, וזה באיסורים השונים, כלומר, מה היחס שלנו להריגת גוי, לגזל גוי, אחר כך לשררה של גוי, ובכלל ליכולת של גויים לחיות בארץ ישראל, תחת מלכות ישראל, מותר, אסור, כל השאלות האלה, אנחנו ניגע בהם. בדרך הטבע, שהוא יעסוק בחלקו במקראות, בדברים האלה אני אשתדל לקצר, כיוון שסך הכל דברים שיוצא מדי פעם לעסוק בהם, וניגע יותר בהלכה המאוחרת יותר, כלומר בגמרא, בראשונים, בשולחן ערוך, בכל השאלות שטיפלנו בהם כאן. ונתחיל קודם כל מהתורה ומההתייחסויות השונות, ארבע במספר, למפגש שלנו כשאנחנו מגיעים לארץ ישראל, עם העובדה שכאן בארץ ישראל נמצא העם הכנעני. אני רואה שהרב אודי בא להשגיח עליי, כן, בסדר, זכותו, אני עשיתי לזה את פה, בסדר. ההתייחסות המפורטת הראשונה למפגש עם הכנענים אנחנו מוצאים בסוף פרשת משפטים, בשמות כ"ג. הנה אנוכי שולח מלאך לפניך לשמוך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי. בהמשך, כי ילך מלאכי לפניך והביאך אל האמורי והחיתי והפריזי והכנעני והחיבי והיבוסי ויחדתיו. בהמשך, ועבדתם את אדוני אלוהיכם וברכת לחמך ואת מימיך והשירותי מחלה מקרבך, לא תהיה משקלה והכרה בארציך את מספר ימיך המלא, את אימתי השלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ונתתי את כל אויביך אליך עורף. ושלחתי את הנציגה לפניך וגירשה את החיבי ואת הכנעני ואת החיתי מלפניך. את הכנעני ואת החיתי מלפניך, לא גרשים מפניך בשנה אחת. פנטייה שממה ורבה עליך חיית השדה, מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפחה ונחלת את הארץ ושתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים ומדבר עד הנהר, כי תן בידכם יושבי הארץ וגרשתם מפניך, לא תכרות להם ולאלוהם ברית, לא ישבו בארצך פן יחתי או אותך לי, כי תעבוד את אלוהם, כי יהיה לך למוקש. המשקל הגדול שניתן כאן לשאלת כיבוש הארץ והוצאת הכנענים ממנה אחרי שהם חיים פה, זה המשקל הגדול בעצם הקדוש ברוך הוא לוקח כאן על עצמו, או יותר נכון מטיל אותו על המלאך שהוא שולח לפנינו, כן? כלומר המלאך הוא זה שילך לפניך, הוא זה שיחיד אותם. בהמשך נזכרים אמצעים שונים שבאמצעם הקדוש ברוך הוא ימעט מאוד את יושבי הארץ, שכתוב ועבדתם את השם אלוהיכם וברך את לחמך ואת מימיך והשירותי מחלה מקרבך. אנחנו יכולים בקלות להסיק מזה שהמצב בארץ בשנים שלפני כיבוש הארץ הוא מצב שהמים רעילים, מה שאנחנו מכירים גם מההתיישבות של החלוצים הראשונים כאן, כלומר שהמים הם מי ביצות רעילים, זה יכול לקרות. מהפכה הידרולוגית שהמים הגרועים יותר עולים למעלה, ושהמים הטובים יותר, אם הם לא מספיקים, שוקעים, ואז אנשים פשוט אינם יכולים לחיות פה. גם התבואה וגם המים אינם מבורכים, בלשון נקייה, מקוללים, בלשון פחות נקייה, וכשהתורה מבטיחה לא תהיה משקלה והכרה בארצך את מספר היבך המלא, אתה למד שלמעשה המרגלים צדקו כאשר הם אמרו ארץ אוכלת יושביה היא. כלומר, כאן אנשים מתים ממגיפות ומכל מיני דברים, לא כדאי לנו לשבת בארץ, אבל התורה אמרה שזה יקרה, ואמרה שזה יקרה רק להם, אם אתה תעבוד את השם זה לא יקרה. בהמשך אתה מצא את אימתי השלך לפניך והמותי את כל העם אשר תבוא בהם ושלחתי את הצירה לפניך. כן, צרעות רעילות, מה שנקרא היום הצירה הלובית, כמו שהגדיר לי איזה פעם איזה פרמדיק, יותר טוב לקבל כדור בראש מלקבל הקיצה של הצירה הזאת, והיה בהחלט מה שיפחיד אותם, שיוציא אותם מכאן ושימעט מאוד מאוד את היושבים כאן. הדבר הזה התורה אומרת בעצמה יהיה בתהליך, מעט מעט הגרשנו מפניך עד אשר תפרה ונחלת את הארץ. כלומר, לא אגר, לפני כן, פן תהיה ארץ שממה ורבה עליך חיית השדה. כלומר, מדובר על מציאות דומה מאוד למה שאנחנו הכרנו בשנות העלייה לארץ, החל מסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, רוב הארץ הייתה פנויה לחלוטין, מחמת מגפות ודברים כאלה. ספרו של סמואל קלמנס, הידוע בכינויו מרק טוויין, מסע תענוגות בארץ הקודש, מתאר ארץ ריקה לחלוטין לפני זמן לא רב. אנחנו מדברים על השליש האחרון, על תחילת השליש האחרון של המאה ה-19, הארץ ריקה לחלוטין, אין בה שום דבר, הרבה מקום להתיישב. יהודים במסירות נפש גדולה מאוד התיישבו בתוך הביצות, בתוך המים הרעילים, כן, למדו מה לעשות איתם. כן, אם אני לוקח בתור דוגמה את אזור דיר אל בלח בדרום, אזור של ביצות רעילות, איש לא יעיז בכלל להתקרב אליו. בא יהודי אחד, פרדסן טוביה מילר מרחובות, כן, למד לנקז שם את המים, ניקז אותם, גם הקים על האדמות האלה את כפר דרום, וגם הפך את דיר אל בלח להיות המקום של עשירי עזה, המקום היפה ביותר, המקום שמתאים לקיץ ולתיירות ולכל הדברים האלה. אם היו גרים שם אנשים נורמליים שחפצים בחיים טובים, מקום יוצא מן הכלל בטבעו. וזו שאלה של ניקוז, שאלה של כל הדברים האלה. כאן הכנענים לא ידעו לעשות את זה, פשוט יקומו, ילכו. חז"ל מספרים לנו על הגרגשי שעמד ופינה, אולי עשה את זה באמת בגלל שלוש הפרוזדוגמאות ששלח יהושע, ואולי עשה את זה בגלל מה שכתוב כאן. ואנחנו יודעים שהם פרחו מכאן והקימו את המושבה הפיניקית בקרטגו, שם הייתה פשוט מדינה כנענית, זה לא יומד, עד תקופה מאוחרת מאוד. היו שם מסבכות לבעל ששרפו שם ילדים באש לבעל עד תקופה מאוחרת מאוד. אנחנו מדברים עד התקופה הרומאית. כן, שהם עשו את זה, אני מדבר מאה השלישית לפני הספירה, עדיין שרפו שם ילדים לבעל והקימו את זה שם. כלומר, עמים ברוכים, אנחנו מתיישבים לאט לאט, הם מפנים את המקום לאט לאט והולכים, לא הולך להם. וזאת בעצם הדרך שהתורה רואה אותנו נכנסים, מה החשבון של הקדוש ברוך הוא איתם, זה דבר שהוא מסתרי תורה שאנחנו לא צריכים להיכנס אליו. הסתרי תורה עליהם לא כל כך סתרי תורה, התואבות שלהם, התואבות הכנעניות, ומה שהם עשו כאן בארץ, כי גם את בניהם ונותיהם ישרפו באש לאלוהיהם, וכל מיני דברים אחרים שהיו, בואו נגיד, אלילים היו בכל העמים. יש לנו ציורים ותחריטים של כל האלות המצריות. כל האלות המצריות לבושות בצניעות. כל האלות הכנעניות, ערומות, מחזיקות איזה גרזן ביד, מתחת הרגליים שלהם כל מיני גולגולות וכל מיני דברים כאלה. זה דבר שמעיד גם על תרבות. ואת האנשים האלה היה לקדוש ברוך הוא חשבון איתם, ואת כל הדבר הזה הוא לא בהכרח מטיל עלינו. כשאנחנו קוראים אחרי מעשי העגל, כבר זה נשמע קצת פחות טוב. גם כאן נאמר וגרשת מפניך, אבל זה על שרדי נאמר לא ישובו, לא ישבו בארצך פן יחתי אותך לי, פסוקים שאנחנו עוד נדבר עליהם, אבל את עיקר העבודה, עיקר העבודה מוטלת לא על בני אדם, אלא מוטלת על המלאך. נקרא את הפסוקים בשמות למדלת פרשת כתיסה, שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיתי והפרזי והכיבי והיבוסי, עדיין נאמר הנני גורש מפניך, כלומר זה לא מוטל עליך, זה מוטל עליי, אני עושה. איך? אמרנו, יש צירה, יש מלאך, יש מים רעים, יש ארץ משקלת, ויש כל הדברים האחרים, לא חסרות דרכים לקדוש ברוך הוא. אישה המלאכה פנתיחות ברית ליושב הארץ אשר אתה בעלי הפניה למוקש בקרבך. ובהמשך, פנתיחות ברית ליושב הארץ וזענו אחרי אלוהים וזבחו לאלוהים וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לבניך וזענו בנותיו אחרי אלוהים והזנו את בניך אחרי אלוהים. כאן אנחנו כבר כמעט שומעים את מה שקשור לבית דינו של חשמונאי, כלומר לחנוכה, ועל גזרו על, על פיתה משום שמנה, ועל שמנה משום ינה, ועל ינה משום, משום בנותיהם, ועל בנותיהם משום דבר אחר. כלומר, אנחנו כבר שומעים כאן את העובדה שאסור לך כבר לשבת איתם ולאכול מזבחיהם, ולא מדבר פה על הכשרות. זה לא שאלה של כשרות, זה גם אם זה יהיה בשר מלאכותי, כמו שבעזרת השם אנחנו נזכה לאכול בעוד שנה ואילך. כלומר, לא על זה, אמרנו שניתן על זה עוד שיעור, כן? אבל לא על זה מדובר כאן, אלא מדובר על וקרא לך ואכלת מזבחו ולקחת מבנותיו לפניך. אתה למד מכאן שאיסור יהיה נסך זה לא רק בגלל שהם אולי ניסחו אותו לעבודה זרה וזה נשאר בנה, אלא אתה שותה איתם יין, אז נו, כמה אתה נותן לבינך, כמה אתה נותן לביתך, כמו מתחילים דרך היין לערוך כל מיני שידוכים. וכאן התורה כבר קובעת תקפיד על ניתוק מהם. מה טיב השינוי באווירה? שוב, אני אלך פה בשיטה היסטוריציסטית, לא כולם יאהבו את זה, אבל מה שקרה בין לבין זה מעשה העגל. והידיעה שמעשה העגל, אם נלך לשיטת רשי, שעיקר האשמה על מעשה העגל הייתה בערב, שהצטרף אל עם, אל עם ישראל, ואחר כך כמובן המעגלים היותר נרחבים היו גם של עם ישראל, תיזהר, אל תגיע לשם. תיזהר, אל תגיע לשם. אל תאכל מזבחיהם, כמובן אל תשתה מינם, אל תכרות ברית, וכל מה שאנחנו יודעים בהמשך, אם לא תכרות ברית ליושב הארץ, זה אומר לא תוכל להשאיר אותם תחת. זה בעצם אמירה, זאת אמירה עקיפה. אם אתה קוראת את הברית, פירוש הדברים שהם כאן, ואם אתה לא קוראת את הברית, אתה כל הזמן במצב מלחמה. אתה לא תוכל לחיות כך, כן? כלומר, אל תכרות להם ברית. שוב, אנחנו מגיעים כמובן לפרשת מסעי, וכאן אנחנו נמצאים כבר אחרי 40 שנה, וכבר אחרי חטא המרגלים. מוריי ורבותיי, אין הזדמנות שנייה, מה שנקרא, אין הזדמנות שנייה. לפני 40 שנה הייתה הזדמנות גדולה מאוד, כל המגפות וכל מה שהיה כאן בארץ ושהם יברחו. אחרי 40 שנה שאנחנו ישנו במדבר, הם התבססו שם, הגיעו עמים אחרים, ופלישתים מכפתור וארם מקיר, כלומר כבר הגיעו כל מיני עמים, וכאן אנחנו נמצאים במצב, אין מלאך, אין צירעה, כן, המלאך והצירעה כבר מילאו את ימיהם. דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן לארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם. ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תתירו מהם לסיקים בעיניכם ונצנים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה, והיה כאשר דימיתי לעשות לכם את שלהם. כאן אנחנו כבר מגיעים למציאות שבואו נגיד במאה ה-21 שאנחנו נמצאים בה, אנחנו בכלל לא מבינים איך היינו עומדים בזה. כן? מה זה? להתחיל לקחת את כל הגויים, להעלות אותם לרכבות, לגרש אותם, איך עושים? שוב, מה צריכים לעשות? אולי נספיק לדבר גם היום, אבל מציאות שנראית לנו בלתי אפשרית בכלל. איך אתה לוקח אנשים, עוקר אותם מנחלותיהם ומוציא אותם? אם הם הולכים בגלל הביצות ובגלל הצירה, זה עניין שלהם. איך אתה עושה את זה? כלומר, פתאום אתה מגיע לפרשה שאתה לא מבין איך אנחנו בכלל מסוגלים לקרוא. שוב, אני חושב שהפרשה הזאת היא יחסית מוקדמת, כמובן בתום 40 שנה, אבל יחסית מוקדמת, ואני עובר לספר דברים, ושם הדברים חמורים יותר, כן, כי תקרא ולי להילחם עליה, וקראת עליה לשלום, והיה עם שלום תענך, זה הכל לכאורה מדבר מלחמת הרשות, לא, לא לכאורה, מדבר מלחמת הרשות, בהמשך, כן, תעשה לכל הערים הרחוקות ממך מאוד השלום מערי הגויים האלה, הנה, רק מערי הימים האלה וכולי, לא תחיה כל נשמה, זה לא נאמר קודם, נאמר כאן, כבר אתה מדבר על איזשהו טבח ש... קשה לנו מאוד בכלל לראות איך דבר כזה נעשה. אני מעריך שהפער בין פרשת מסעי, ששם זה לא נזכר, לפרשה הזאת, זה חטא בעל פאור. אני מעריך שהוא בין לבין, למרות שהוא נכתב קודם, אני מעריך שחטא בעל פאור נמצא, והרעיון הזה שאתה תשב בקרבם ותמתין, ועד שתגרש אותם, ועד שפה, ועד ששם, ובינתיים אנחנו נגיע לבתקרנה לעם, לזבחי אלוהים, ויוכל העם, וישתחוו לאלוהים, ויצמד ישראל לבעל פאור, ולא משנה אם זה יהיה בעל אחר, כן, ויחרף השם בישראל, ואתה מגיע ל-24,000 מתים, ולא תמיד יהיה לנו פנחס בין עזר בן אהרון הכהן שיקח רומח בידו, מי יודע למה תגיע? מי יודע למה תגיע? כאן אתה כבר מצטווה ולא תחיה כל נשמה, שזה כמובן קשה מאוד. זה לא בדיוק קרה, כן? במציאות זה לא בדיוק קרה, אבל אנחנו לא נלמד עכשיו את כל ספר יהושע, ובואו נדבר רק על הפרשה הזאת. הספרי ורשי מחמירים לומר שבמלחמת מצווה בעמי כנען אין בכלל דין קריאה לשלום. כן, אלא צריכים להשמיד אותם על אנשים, נשים וטף, כן, בלי שום קריאה לשלום, כי תקרא ולעיר מופיע במקורות שלך במלחמת הרשות הכתוב מדבר, ואם כן זה עולה על כל הפרשה מההתחלה ועד הסוף. רוב הראשונים, חשוב להגיד, חולקים על רש"י בעניין הזה, ומסבירים את זה אחרת, זה גם הראשונים בגיטין מ"ו, אני מעדיף להקריא את הטקסט הקריא ביותר בעניין הזה, וזה הרמב"ן והרמב"ם. ונראה שיש את הפרש, אני קורא את הרמב"ן, מופיע לפניכם בשאלת השלום, שבערים הרחוקות נשאל להם לשלום, ושאלו להם למס ויעבדונו, אבל בערים הערמים האלה נשאל להם לשלום. ומיסים ועבדות, על מנת שיקבלו עליהם שלא לעבוד עבודה זרה. לא הזכירו הכתוב זה בפרשה הזאת, שכבר נאסר לנו בעבודה הזו, עבודה זרה, לא יחתו, לא ישבו בארצך בן יחתי אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, וייתכן שלא נצטרך להודיע להם רק השלום והמיסים והשיעבוד, ואחרי שיהיו משובדים, נגיד שאנחנו עושים משפטים בעבודה זרה ובעובדיה, בין ביחיד, בין ברבים, כלומר, יש כאן מלחמה בעבודה זרה, הם חייבים לקבל על עצמם, לעקור לחלוטין את העבודה הזרה, אבל אם הם עוקרים את העבודה הזרה, אנחנו שואלים להם לשלום, והיו לך למס ועבדוך. כלומר, משמע, אתה אפילו לא צריך לעקור אותם, לא רק שלא להרוג אותם. אתה אפילו לא צריך להגלות אותם מן הארץ, כן? ובהמשך הוא אומר משפט קצת אחר, אנחנו נראה איזה מחלוק תנאים, וכן מה שנאמר כאן למה שאומר, למדו אתכם לעסוק כל תרבותם, ואמרו ספרי, האם עשו תשובה נהרגים? בשבעת עממים הוא. והתשובה שיקבלו עליהם שבע מצוות שנצטרו בני נוח, לא שהתגיירו להיותם גרי צדק. כאן הוא נוקט מנגינה שונה ממה שאמר קודם. קודם הוא אמר לא לעבוד עבודה שרה. עכשיו הוא פתאום נותן לנו עוד שש מצוות. הם גם צריכים לקבל עליהם את כל שש המצוות האחרות, לא לאכול עבר מן החי, לא לברך, כלומר לקלל, לא לברך את השם, וכמובן עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים וגזל צריכים לקבל עליהם, לא לגמרי ברור בו העניין הזה, גם כאמור הראשונים, כמעט כולם בגיטין מבב, יש לזה סוגיה, אנחנו ניגע בה, וזאת גם שיטת הרמב״ם, אני קורא את הרמב״ם במלאכים ומלחמות, פרק וב, הלכות א' עד ד', הם עושים מלחמה עם אדם בעולם עד שקוראים לו שלום. אחד מלחמת הרשות, אחד מלחמת מצווה. שאמר, כי תקרא ולעיר להילחם עליה וקראת עליה לשלום. אם השלימו וקיבלו שבע מצוות שהסתרבו בני נוח עליהם, הם הורגים מהם נשמה והרם למש. ואסור לשקר בבריתם ולחזב להם, אחר שהשלימו וקיבלו שבע מצוות, וזה הוא לומד כמובן מסיפור הגבעונים. ואם לא השלימו, שהשלימו ולא קיבלו שם מצוות, עושים מהם מלחמה, והורגים הזכרים גדולים, פוזזים ממונם, ואין הורגים אישה ולא קטן, שאמר אנשים ועטף, וכו' וכו' וכו'. אבל, כאן אני מגיע לדבר העיקרי, אבל שבעה עממים והמלאק, שימו לב, שלא השלימו, כלומר שיהיה ברור ברמב״ם, כן, כאן אנחנו רואים בחנוכה לפורים, לחצי משפט, כן, גם עמלק קוראים לו לשלום ונותנים לעמלק את הזכות להשלים, שיהיה ברור. גם אין מניחים מהם נשמה, שמה כן תעשה, רק מהרעמים, וכן הוא אומר בעמלק, תמחה את זכר עמלק. ומילאי שאני לא מדבר אלא באלו שלא השלימו, שנאמר לו, הייתה עיר אשר השלימה את בני ישראל, בלתי הכיבי יושבי גבעון, את הכל לקחו במלחמה, כי מעת השם הייתה לחזק את ליבן, לקראת מלחמה בישראל למען החרימם, מכלל ששלחו להם לשלום ולא קיבלו. אני קורא את הרעבד, אמר אברהם זה שיבוש, אלא שיכול לומר השלימו לקבל המצוות. כן, מדבר כאן על העניין של עמלק, מדבר כאן על השלמה, כלומר על קיום מצוות גמור לדעת הרעבד, לרמב״ם זה רק, לא בדיוק רק, אבל זה שבע מצוות, כלומר הדברים הבסיסיים שבעצם כל אדם צריך לעשות. יש הבדל חשוב בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, וכדאי שנכיר אותו. אצל הרמב״ן, קבלת שבע מצוות זה כדי שתהיה להם זכות לשבת בארץ, כדי שלא נעקור אותם מן הארץ, אי אפשר לשבת פה אנשים שאינם מקיימים שבע מצוות, זה נדמה לי סברה פשוטה. ברמב״ם זה לא קשור לישיבת הארץ, ואני קורא את הרמב״ם בפרק ח' הלכה י', וכן צובה משה רבנו מפי הגבורה לחוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נוח, וכל מי שלא יקבל יהרג. שיהיה ברור, על פי הרמב״ם, ברגע שיד ישראל תקיפה, אנחנו צריכים לנסוע מחר לגיניה החדשה ולחוף את כל מי שגר שם לקבל שבע מצוות, ואם לא, אנחנו צריכים להרוג את האנשים שם בגיניה החדשה. בפרגוואי, לא יודע איפה, באנטרטיקה. כן, אם יש ביד ישראל, זה כמובן נשמע תיאורטי לגמרי, אבל ברמב״ם העניין של השלמה לקבל מצוות, זה לא קשור לעניין ישיבת הארץ. זה דבר שאנחנו מחויבים לדאוג שכל העולם יקבל שבע מצוות בני נוח, זה התפקיד שלנו. סביב העניין הזה גם המחלוקת הידועה בין הרמב״ם והרמב״ן לגבי מעשה שכם של שמעון, של שמעון ולוי, בואו נגיד כל השאר, שלדעת הרמב״ם על זה שלא קיימו בני נוח נצטוו על הדינים, קצת קשור לזה לא לגמרי, כיוון ששם זה היה בארץ ישראל, אבל הרמב״ן שואל, ממתי נצטווינו להתחיל לכפות עליהם כל מיני מצוות כאלה. מכל מקום אני אומר, זוהי הדעה המקלה, לא כמו רשי, והיא דורשת מכנעני או המלאקי שגר כאן בארץ ישראל לקבל עליו שבע מצוות בני נוח. שוב, הדבר הזה איננו ברור, והוא מחלוקת ראשונים, אבל מחלוקת הראשונים מתחילה כבר במחלוקת תנאים, ומה היחס מחלוקת התנאים למחלוקת ראשונים, לא נספיק לדבר. אני קורא את הגמרא בעבודה זרה, מופיעה לפניכם, סמך דל עמוד ב', איזה הוא גר תושב כלשהי, קיבל עליו לפני שלושה חברים, שלא לעבוד עבודת כוכבים. דברי רבי מאיר, אנחנו אומרים, כל שקיבל עליו שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוער. יש עוד שיטות, לקבל את כל המצוות חוץ מנבלה, אני לא נכנס לפרטים, אבל כאן ישנה שאלה חשובה מאוד. על פי פשטי המקראות לא מדובר בשום מקום על שבע מצוות. ההיגיון אומר לה, שבע מצוות בני נוער, בלי שבע מצוות בני נוער, בן אדם הוא לא בן אדם. הוא לא רשאי לשבת בארץ, שופך דמים, גזלן, אוכל עבר מן החי, או כל מיני כאלה דברים, ודאי אין לו זכות לשבת בארץ, זה ההיגיון אומר. אבל התורה מדברת רק על דבר אחד, לא ישבו בארצך פן יחתיהו אותך לי, על פי הפשט זה עבודה זכה. התורה מדברת בכל מקום, למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות ככל תועבותם הכוונה לעבודה זרה. וזאת בעצם המחלוקת כאן, ואני קורא בגיטין את הגמרא. דתניא, לא ישבו בארצך פן יחתיהו אותך לי, יש לכם, כן? יש, מראה בגיטים, זה. יכול בעובד כוכבים שקיבל לב שלא לעבוד עבודת כוכבים, הכתוב מדבר, תלמול מר לתוסקי עבד על אדם אשר ינצל ללחם עם אדוניו, מה תקנתו עמך יושב בקרבך. כלומר, כאן משמע רק שקיבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים, לפני ששישה עשר איש מרימים פה את האצבעות, אני גם יודע לעשות חילוקים בין, אני יודע, כנענים שישבו כאן, שייתכן שצריכים לקבל שבע מצוות בני נוח, אבל איסור הסגרת עבד, די בכך שהוא לא עובד עבודה זרה, אני יכול לעשות חילוק הזה, שוב, ראשון לא עושה את החילוק. כלומר, בפשטות הדברים, יש כאן באמת סוגיות, וזה תלוי במחלוקת תנאים, ואם אני קורא את הרמב״ם, הלכות עבודה זרה, פרק י' על החבב, אסור לנו להניח עובדי כוכבים בינינו, אפילו יושב ישיבת הרי, עובר ממקום למקום בסחורה. אתם שומעים? מטוס שחונה בחניית ביניים, בלוד או בנמל התעופה רמון, חונך עניית ביניים כשנוסע, אני לא יודע מאיפה לאיפה. כן? גם שם אסור לנו בשום פנים, אנחנו צריכים לעלות למטוס ולערוך ביקורת שכולם מקבלים עליהם שבע מצוות נינוח. לא יעבור בארצנו, אלא עד שיקבל עליו שם המצוות שיצבו בני נוח, שנאמר לו ישבו בארצך אפילו לפי שאף, אם קיבל עליו שם המצוות, הרי זה גר תושב. כאן יש עוד בעיה, שניגע בעוד שהיום לא מקבלים, בזמן שאין היובל נוהג לא מקבלים גרים תושבים, בסדר, זוהי בעיה שנצליח לפתור אותה, נקרא מול זה ספר החינוך, ואני כבר אומר לכם שרשי סובר בנושא הזה כמו ספר החינוך בשלושה מקומות, אבל ללמוד את רשי בעניין הזה זה קצת מסובך. שלושה מקומות, אני מכוון בשס, לא בתורה. אומר ספר החינוך, שלא להושיב עובד עבודה זרה בארצנו, שלא לשכן עבודה עבודה זרה בארצנו, שנאמר לו שבו בארצך בדיחתי אותך לי, משורשי המצווה, מה שנגלה בכתוב, בשביל שלא נלמוד מכפירתם, מדיני המצווה, מה שאמרו, אתם יכולים לקרוא את הכל, לפי שמכניס שם עבודה זרה, וכו' וכו' וכו', כל מה שאומר כאן, כלומר ספר החינוך פסק כמו רבי מאיר, הרמב"ם פסק כמו רבנן, שם באותה ברייתא, הדבר הזה מבחינתנו הוא נפקמינה גדולה ועצומה, מה בדיוק נקרא מהגויים שיושבים בתוכנו, מה נקרא עובדי עבודה זרה, מה לא נקרא עובדי עבודה זרה, אנחנו כמובן נעסוק בזה בהמשך בהרחבה בשאלה הזאת. כאן כמובן עולה השאלה של הגבעונים, אז מה בעצם הייתה הבעיה, למה הגבעונים היו צריכים להגיד שהם באו מארץ רחוקה, והדבר הזה פלפלו ראשונים ואמרו דברים חשובים מעין כמותם, ושוב עניות דעתי הקטן שונה לחלוטין בנושא הזה, עניות דעתי הקטן, ותלמדו את כל הראשונים במקום, ואני כאן מנצל את הזכות שאני יושב פה מול המצלבה, כן, כדי לומר, אני חושב שהגבעונים לא רצו את זכויות היחיד לשבת בארץ, זכויות, אנחנו מדברים על זכותו של היחיד לשבת בארץ, הגבעונים רצו לשבת בארץ כעם, בנחלה שלהם, לכן הם שחטו את השבועה הזאת. הם רצו את האוטונומיה שמגיעה להם, נכון, הסכימו שלא לעבוד עבודה זרה, אבל לתת אוטונומיה, בהרי יהודה, כאן למעלה, בכל האזור שלהם, לגבעונים, שזאת תהיה הנחלה שלהם, ושהם ימשיכו את התרבות שלהם, ואת המסורת שלהם, בלי עבודה זאת. לתת את זה, זה מסוכן מאוד, וזה באמת, עד כמה זה מסוכן, זה התברר במלחמה שעתה עם פלישתים, שמואל א' פרק י' ג' י' ד', בזה נעסוק בשיעורי תנ"ך, כאשר הם שיתפו פעולה עם הפלישתים. וסיכנו את עצם קיומו של עם ישראל, אני לא נכנס לעסק הזה, לתת להם אוטונומיה תרבותית בארץ, חלק ונחלה, את זה הם השיגו במרמה באמצעות השבועה ולא יותר. לחיות כיחידים כאן בארץ, זה הדבר הזה יכלו להשיג גם בלי המרמה, בלי השבועה, והרעבד גם כן אומר כדבר אחר, אומר שכמובן ההבדל, מי שעברו את הירדן, אחרי שעברו את הירדן, בסדר, אני אומר, יש כאן הרבה תירוצים בעניין הזה, חשובים מאוד, ואנחנו לא נעסוק, וקרתו איתם ברית, אסור לכרות איתם ברית, מותר לתת להם שבת בארץ, לכרות ברית, אתה קורא את ברית עמם. כשאתה קוראת ברית, אני הולך לפסוקים ביהושע, והיה על מלאך אדוני מן הגלגל אל הבוכים, ואומר, עלה אתכם ממצרים, ואביא אתכם אל הארץ אשר שבעתי לאבותיכם, ואמר לו, אפר בריתי אתכם לעולם, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, בזבחותם תתוצאו, ולא שמעתם בקולי מה זאת עשיתם. שימו לב, בספר שופטים, המלאך לא מוכיח אותם, שלא קיימו מצוות לא תחיה כל נשמה. הוא לא מוכיח אותם, על לא ישבו בארצך. הוא לא מוכיח אותם על כך שבאמת התורה אומרת, כן, ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, הוא מוכיח אותם רק על דבר אחד. המלאך חוזר לפרשת כתיסה. עזב את פרשת מסעי, עזב את פרשת כתיסה, חזר איתנו לפרשת כתיסה ורק אמר, ברית, אל תכרתו איתה. כי לכרות ברית כולנו מבינים את המשמעות, מי שלא יודע מה זה, עיין ערך הסכמי אוסלו, ומה התוצאות שלהם, אבל אני פה לא מדבר פוליטיקה. ובכן אני שב לעניין שלנו. אני רוצה לסכם בינתיים, ספק אם היה פעם צורך להשמיד השמדה גמורה שכוללת אנשים, נשים וטף, שוב אני אומר על פי רש"י זה מה שיוצא, אבל כל הראשונים הלכו בדרך אחרת. לפי רוב הפוסקים די בקבלת שבע מצוות בני נוח כדי להותיר אותם, ייתכן אולי רק פרישה מעבודה זרה. שוב, לכן שפרישה מכל הדברים האלה זה תנאי להישארותם בארץ, זה על בסיס אישי ולא כעם שקורטים איתו ברית, וזאת עיקר רגישות התורה, שלא להותיר אותם כעם בעל זכויות ולבוא בברית איתם. ראינו את זה גם במלאך השם, אפילו בספר שופטים, שחזר לנו אל המצוות ההם. ושוב, מלכתחילה, אפשר שלא היה צורך חיוני להשמיד אותם, ואולי אפילו לא לגרש אותם, ודי בכך שהם יחיו, כמובן בלי עבודה זרה, אבל כאנשים שיגורו באשר יגורו, לא בנחלה אחת כל העם, כשכירים, משהו שפחות או יותר מקביל לעובדים זרים היום, ובתקווה שבתוך זמן לא ארוך, הם יהפכו באמת מעם ליחידים רבים, וייתכן שבדרך הזאת הלכו דוד ושלמה, דוד ושלמה החליטו לעשות סוף לסיפור הכנעני כאן בארץ, ומה כתוב שם? ויספור שלמה, פה אין לי הפסוק פניי, אבל אתם בטח זוכרים אותו, בדברי הימים, נזכר, אני קורא את הפסוקים בדברי הימים בעניין הזה, ויספור שלמה, ויספור שלמה 70,000 איש סבא ו-80,000 איש חוסבים ונצחים עליהם 3,600, ואז נאמר בפרק ב' ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל אחרי הספר אשר ספרם דוד אביו, וימצאו 150,000 ו-3,600, והיה הזמן 70,000 סבא ו-80,000 חוסבים ו-3,600 מנצחים בעם. לא הלכו לכיוון של השמדה ושל גירוש. לעניות דעתי, השתנו הזמנים. למה השתנו הזמנים? בימי שמואל נעקרה כל עבודת הבעלים, כל עבודת הבעלים הכנענית מן הארץ, נעקרה בימי שמואל, יהויין שמואל א' פרק ז', מכאן ואילך נותרו כל מיני אנשים, לא היה טעם לגרש, לא היה טעם זה, אבל כמובן לא להותיר אותם על נחלותיהם כעם, כי אז הם יפתחו את התרבות שלהם, סופרים אותם במשמעות, אני מזכיר, אין אצלנו מפקד, וזו היא ההלכה של כל קבוע כמחצה על מחצה דם. מישהו שיש לו מקום קבוע לא שייך לספור אותו 1, 2, 3, 4, הוא לא בטל ברוב. יש לו מקום שלו. אנשים מסתובבים, נמצאים, שכירים, הולכים לפה, הולכים לשם, עובדים שם כ-70,000 נושא סבר, 80,000 חוצב בהר, זה למעשה מה שנדרש כאן, ואני עובר עכשיו לכל השאלה של הריגת גוי, ושל גזל גוי, והשאלה הזאת, איך השתלשלה בהלכה? אני עוזב את המקרא, אני עוזר עכשיו להלכה. כן? כמובן, מגר תושב, שמקיים שבע מצוות, אז בגר תושב הועיל ואתה מצווה להחיותו, מרפאים אותו בחינם. רמב"ם הלכות עבודה זרה, פרק י' הלכה ב', מרפאים אותו בחינם. אני מזכיר, זה לא יאומן, אבל יש איסור, האיסור שהתורה אומרת שלא. שקט. מה שהתורה אומרת, איסור לקחת ריבית. צריכים לזכור, האיסור המיוחד לקחת ריבית, נאמר על גר תושב. גר ותושב וחי עמך, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית. כשנאמר בתורה לנוכרי תשיך, אני הסברתי את זה כבר, לנוכרי תשיך, זה שמותר לך לתת לו ריבית. לא שמותר לך לקחת ממנו ריבית. שמותר לך לתת לו ריבית. ממילא ברור שיש הלכה דומה בגלל ההדדיות. אבל להשיך זה לתת ריבית. לנשוך זה לקחת ריבית. כמובן נאמר גם על, גם על, גם על, גם על גם בספר שמות, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, לא תהיה לו כנושה, אל תיקח מאיתו נשך ותרבית ויראת מאלוהיך, ודאי נאמר, אבל יש לנו מצווה מיוחדת בנושא הזה גם על גר תושב, מישהו שגר כאן בארץ ומקיים שבע מצוות, מלבד העובדה שאנחנו צריכים לתת לו את הנבלות שלנו בחינם לגר אשר בשעריך, תתננה ואכלה, כל העניין הזה לא יהיה רלוונטי בעוד שנה, כבר אמרתי את זה, אז בעזרת השם, אבל אני חוזר לעניין שלנו, שם ודאי יש כל המצוות להחיות אותם, שם ודאי מאוד מאוד רלוונטי, שיעורו של מורנו הרב אודי אתמול בדברים האלה, השיעור המאלף שנתן לנו. אני חוזר לשאלת מה קורה עם מי שלא שומר שבע מצוות בני נוח. אז כאן המשנה בעבודה זרה אומרת על זה את הכלל, נזכר אתמול, של אין מורידים ואין מעלים. הטור והשולחן אנחנו מותנים בזה ביורד היה בסימן קוף נונחת, ואני אזכיר בקצרה שדעת הבית יוסף שם ודעת השח ופוסקים נוספים שאין חיוב להוריד אותו לבור, זה אין מורידים, אבל גם אין איסור על זה. כלומר, בא לך, אני יודע, אתה צריך לסתום את הבור במשהו, אתה יכול להוריד לתוכו איזה גוי כזה שלא שומר מצוות כדי לסגור את הבור, או נגיד שהגוי הזה חלם על, הנה אנחנו מעלמים עלומים, אתה יכול להוריד אותו לבור. כן, כלומר, אין בדבר הזה בעיה. כלומר, התורה לא נתנה לנו שום מצווה שאוסרת שפיכות דמים במי שלא מקיים את החוק הבסיסי שבע מצוות בני נוח. פוסקים אחרים, כמו התז והמהרש"ל בים של שלמה שם, וגם הבח, הוא אפילו מחמיר יותר, אומרים שיש איסור להרוג אותם, איסור גמור להרוג אותם, והבח אומר שיש גם איסור לסבב את מותם, כלומר, אם מישהו מהם נכנס לבור לשלוף את הסולם, הדוגמה בגמרא, אבל כולם מסכימים שאין לעשות מעשה להציל אותם, אלא אם כן משום איבה ומשום כל הדברים החכמים שאמר אתמול הרב אודי. אני פה חייב לומר רק איזושהי הרע, ייתכן שלא נקבל אותה. כל הסוגיה שם בעבודה זרה, אני גם כן משקיף עליה קצת בעיניים היסטוריציסטיות, מדברת באופן עקרוני על מצב מלחמה בין יהודים לגויים. כשאתה הולך עם גוי, תופלו לימינו, כן, כדי שיוכל שם לתת, תופלו לימינו, כדי שיוכל לתת לו את המכה ברגע שהוא יתקוף אותו. האיסור שמיילדת גויה תיילד יהודי, שמה אני יודע, תהרוג אותו וכדומה, כלומר אתה מדבר שם על מצב שקרוב מאוד למצב מלחמה. מה שגם נאמר, טוב שבגויים הרוג או כל מיני דברים כאלה, זה מדובר במצב מלחמה, זה לא מדבר בהכרח במצב הנורמלי, אני יכול להביא לזה הרבה דוגמאות, אבל אנחנו עוברים על זה רק מלמעלה. כמובן משום דרכי שלום, אז הרמב״ם, וזה הובא אתמול, מפרנסים עניי עובדי כוכבים עם, כלומר גם עבודה זרה משום עם עניי ישראל, משום דרכי שלום, אז זה כשידינו לא תקיפה עליהם. כאן אפשר לדבר הרבה מאוד, אבל אני אדלג על זה, על מה שאומר הרמב״ם על חלק מן הגויים, ששחיטתם כשחיטת החי הבלתי הוגה. כן, כלומר, שיטת הרמב״ם, כשמדבר על כל מיני גויים, בואו נגיד שמופקעים לחלוטין מכל תרבות, אני יכול להוכיח שריאל בספר הכוזרי חולק על זה, דווקא למרות שריאל נחשב חורה יותר בעד אפליית גויים, אבל לא נעסוק בכל הסוגיה הזאת עכשיו, זה באמת מדבר באנשים שלא צריך להיות לנו איזה כיתה, הייתי נותן לכם לקרוא קצת את המיתולוגיה הסקנדינבית, או יותר נכון האיסלנדית, שהייתה מקובלת בסקנדינביה, אתם הייתם רואים אנשים עם שופכי דמים מיסודם ובכל תרבותם ובכל העניין ורק להרוג כמה שיותר אנשים. אלה האנשים שעליהם דיבר הרמב״ם והם היו בזמנו ואני לא נכנס עכשיו לכל התרבות הוויקינגית שהייתה שם או הטבטונית או פשוט אנשים שקשה לתאר מה הם בדיוק היו. אני רוצה קצת לדבר על האפליה בדיני ממונות ואני אגיד פה רק את עניות דעתי. כולנו מכירים, אבל זאת הלכה שיש מה ללמוד בה גם היום, ההלכה בבבא קמא למד ח' שאומרת שגוי, יש לנו פה מקורות, כן? אני קורא, הוא כבר שלחה מלכות רומי, בבא קמא למד ח', יש לכם, נכון? שני עשר דברי חכמי ישראל למדו מתורתכם, קראו שנו ושלשו בשעת פטירתם, אמרו, דקדקנו בכל תורתכם באמת, וחוץ מדבר אחד, שאתם אומרים שור של ישראל, שנגר שור של כנעני פטור, כנעני זה כמובן צנזורה, של כנעני שנגח שור של ישראל בין תם בין מועד בשלם נזק שלם, ממה נמשך? יראו דווקא אפילו דקנעני כנגח לישראל לפטר, יראו לאו דווקא אפילו לישראל כנגח דקנעני לחייב, ודבר זה אין לנו מודיעים אותו למלכות. אני אגיד רק את עניות דעתי, איך באמת הלכה כזאת פרדוקסלית צומחת, ואני איפשהו זולג כאן לשאלה אם פלגה נזקה ממונה או פלגה נזקה כנסה. פלגה נזקה כנסה פירוש הדברים שהתורה לא מחייבת באופן עקרוני על שור שנגח, אני מדבר על שור טנק, התורה באופן עקרוני לא מחייבת על זה, אלא מה? התורה כנסה כנס, אז כנסה כנס רק ביהודי כדי שתשמור על השור שלך מעבר למה שצריך, זה הדבר שאפשר להבין אותו. לא, היא לא. אם פלגה נזקה ממונה, זה אומר שבאופן עקרוני אם השור שלך נגח אתה צריך שלם, רק התורה חסה, שלם חצי, אז התורה חסה רק על ישראל ורק עליהם ריחמה, זה הדבר שאני יכול להבין. אז עכשיו מה עדיף, פלגניס כממון או פלגניס ככנסה? ייתכן שהגמרה שם בבבא קמא הבינה שזה ספק הדדינה, ומספק הדדינה אז אני הולך לחומרה לגוי, לכולה ליהודי. אני מנסה להסביר כאן כמה דברים, הגמרה אומרת כמובן בנושא הזה דברים נוספים, וזה העובדה שלא רצו לקבל את התורה, או שלא רצו לקיים שבע מצוות בני נוח, נאמר שם בדעה של רבי אבאו, לא רצו לקיים שבע מצוות בני נוח, יש עליהם סנקציות, ועמד וימודד ארץ, ראה ויתר גויים, עד שלא תקיימו שבע מצוות בני נוח, הדין שלכם יהיה לחומרה, לחומרה מכאן ולחומרה מכאן. למה הדבר הזה חשוב לי? לכאורה אנחנו לא עוסקים פה עכשיו בנזיקין, אבל חשוב לי מאוד לקרוא פה את המהרש"ל, זה מהרש"ל יסודי מאין כמותו. בעניין הזה אני רוצה שנראה אותו. אומר המהרש"ל, בים של שלמה, גם שמעינן מאי ברייתא דאסור לשנות דברי תורה, אף כי הסכנה וחייב למסור עצמו עליה, ולפיכן שינוי את התוספות שמלכות הרשעה גזרה עליהם, למה לא ירו חכמים שתעלי למלכות הרשעה עליהם, הלא לא תמצא דבר קשה כזה לומר בפני האומות שאנחנו פטורים מאיזה כאן והם חייבים, וכי לא היה ראוי לחוש חס ושלום לכמה שמדות וחורבות דליפוק מיני, בפרט במלכות הרשעה שכל מחשבותם רק להתגולל ולהתנפל על שונאינו, על שונאינו הכוונה עלינו כמובן, כן? ואם כן היה להם לשנות, או שניהם חייבים או שניהם פטורים, אלא שמע מינה שהם חויבים אנו למסור על קידוש השם, אם חס ושלום משנה הדין, הווה ככופר בתורת משה. אתם שומעים? למרות שיכלו לגזור, לשרוף את כל ספרי התורה, ויכלו לגזור על יהודים שלא לקיים תורה, אסור היה לשנות להם את ההלכה הזאת, גם כשההלכה הזאת נראית אפס לא צודקת. כיוון שזה יהיה בגדר של כופר בתורת משה. כן. אני יכול להראות הרבה גדולים ששינו בהרבה מאוד מקומות מדינים כדי שלא יהיה, ואני יכול להביא פה דוגמאות אינספור לגבי ריבית ולגבי דברים אחרים, נשאיר את זה, אני רק רוצה לומר את הירושלמי, אני רוצה לקרוא פה, והוא גם כן חשוב. תראו את הירושלמי, שם בבבא קמא, באותו מקום. מעשה ששלח המלכות שתי הסתרדיותות ללמוד תורה מרבן גמליאל, ולמדו ממנו מקרא, משנה, תלמוד, הלכות והאגדות. ובסוף אמרו לו, כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ משני דברים שאתם אומרים, בת ישראל לא תולדת ליד נוכרית, אבל נוכרית מיילדת את בת ישראל, בת ישראל לא תניק את נש נוכרית, ונוכרית מניקה לבת ישראל, גזלו של ישראל אסור ושל נוכרים מותר. שימו לב, כמה הוא שונה ברוח מהמהרש"ל. הירושלמי, באותה שעה גזר רבן גמליאל גזלות נוכרי שיעשו מפני חילול השם. כלומר שיש מקום, במקום שההלכה איננה מתקבלת כמו שצריך, שיבואו חכמים ויתקנו תקנה. שוב, השאלה אם חכמים יכולים לתקן לחלל שבת מדאורייתא, אז זה רק הרב אודי מסוגל להתיר לנו, וטוב שעשה את זה. אבל אני מתכוון באופן עקרוני לגזור איסורים, זה ודאי שאפשר, כשהדבר הזה גורם חילול השם. וממילא היה פתרון, ורבן גמליאל השתמש בפתרון הזה, מה שהמהרש"ל אומר, אסור לעשות את זה. אם התורה אומרת שככה עושים, אז ככה עושים, ואם התורה אומרת שזה הדין, אסור לנו לשנות את הדין, לא מוצא חן מעיניהם, אין מה לעשות, ישרפו את כל התורה שישרפו. כלומר, יש כאן גישות שאני בהחלט רואה את השוני ביניהם, ודברים כמובן שכדאי לזכור, אבדת גוי. בואו נראה את המחלוקת החשובה שיש בעניין הזה, ואני תכף עובר לדברים שלנו היותר קרובים. ובכן, סנהדרין, אני ו' עמוד ב', והמחזיר אבדה לנוכרי, עליו הכתוב אומר, למען שפות הרבה את עצמאה, לא יובע השם סלוח לו. כן, הקדוש ברוך הוא יסלח לנו על כל החטאים חוץ מחטא אחד. איזה חטא הקדוש ברוך הוא לא יסלח לנו? אם חס וחלילה נחזיר אבדה לנוכרי. לאן אנחנו הולכים? רש"י אומר, המחזיר אבדה לנוכרי, השווה וחיבר נוכרי לישראל, הוא מראה בעצמו שהשבת אבדה אינה חשובה לו מצוות בוראו, שאף לנוכרי הוא עושה כן שלא נצטווה עליה. שוב, אני חושב שמדובר כאן על משהו אחר ממה שרגילים לחשוב, אני תכף אסביר, אבל בואו נקרא את הרמב״ם. אבדת הגוי מותרת שנאמר אבדת אחיך והמחזירה, הרי זה עובר עבירה מפני שהוא מחזיק יד רשעי עולם. היא מחזירה לקדש את השם כדי שפרעו את ישראל וידעו שהם בעלי אמונה, אז זה משובח. ומקום, שימו לב, זה דומה מאוד לירושלמי שאמרנו מקודם, כן? זה כמובן מסתמך על ירושלמי אחר, הירושלמי ידוע על שמעון בן שטח, שהחזיר אבדה לגוי ושאלו אותו למה הוא עושה, אמר, מה אתם סבורים, שמעון בן שטח ברברון אהבה? מה, אני ברברי? מה, אני לא יודע שיש חוקים בעולם? כלומר, יש גם מה שנקרא המשפט הבינלאומי, זה גם חייב אותם. ואנחנו נראה עוד מעט. אני רק רוצה לומר, עניות הבנתי, מה שנאמר, כן, תעשה לכל עבדת אחיך, כלומר, אנחנו לא צריכים לטרוח בעבדת נוכרי, זה נאמר גמילות חסד לאחיך. להרים, להכריז, לרוץ אליו, להגיד, זה לא איזשהו יותר לגנוב את העבדה בצורה זו או אחרת, ללכת אחריו, מהר להרים ולברוח, או כל מיני כאלה דברים, זה לא נאמר על הדבר הזה. שוב, יש לכם כאן ההגדה של שמעון משטח, אבל הזמן שלנו הולך לאיבוד, ושוב, אני אקריא רק את אבן עזרא, שהוא בעייתי מאוד, ואני יכול להסביר כמה הוא בעייתי, אבל אני רוצה שנדע שהוא קיים. תראו שם את אבן עזרא, ויש אומרים, מתעוננים ואומרים, כי אבותינו גנבים היו. כן, שאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה כלי חסף וכלי זהב ושמלות, ולא התכוונו להחזיר את זה. ואלה לא יראו כי מצווה עליונה הייתה, ואין טעם לשאול למה. כי השם ברא הכל, הוא נתן עושר למי שירצה ויקחנו מידו ויתננו לאחר, ואין זה רע כי הכל שלו הוא. מוראים, רבותיי, זאת תפיסת עולם שאי אפשר לקבל אותה, מה זה יכול להתיר להרוג אנשים, גם זה הכל של הקדוש ברוך הוא בלב אחי, אם הוא נתן לי לעשות את זה, אז נתן לי את האפשרות. בשום פנים ואופן ההסבר בשאלה אישה משחטה ומגרד ביתה הוא הסבר אחר, שברת אותו כבר 1,000 פעמים ולא נעסוק בזה עכשיו. כאן יש לנו הגמרא בבבא קמא, אני רק הערתי שהוא קיים, וכדאי לדעת את המחלוקת בין בבא קמא לבבא מציע בעניין הזה, כן? אני קורא בבבא קמא קוף י' ג' נתן ישראל הוא כנעני, שוב כנעני זה כמובן צנזור, כן, כמובן ישראל וגוי. ישראל הוא כנעני שבאו לדין, אם אתה יכול לזכהו בדיני ישראל, זכהו ואמור לו כך דינינו, בני כנענים זכהו ואמור לו כך דינכם, ואם לאו באים עליו בעקיפין, דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא אומר אין באים עליו בעקיפין, מפני קידוש השם. כלומר, קצת נוגע לשאלה שנגענו מקודם בין המהרש"ל והירושלמי. אתם רואים, כן, עד כמה אנחנו יכולים לעשות את זה. ורבי עקיבא אמר, דאי קידוש השם עליה קידוש השם באין, וגזל כנעני משרי, ועד אני אמר רבי שמעון דבר הזה דרש רבי עקיבא כשבא מזפירין, מניין לגזל כנעני שהוא אסור שנאמר אחרי נמכר גאולה תהיה לו. הרי שם בסיפור הזה של קניית, של פדיון, אדם שמכר את עצמו לגוי, הרי ברור לחלוטין, וחישב אם קונה ומשנה, תימח חולו, תורה כל כך מקפידה שם על ממונו של הגוי, ככה זה נראה, משם, מזה הוא מוכיח, אמר רב גדי, אמר רבי שמעון חסיד, הגזל כנעני אסור, עבדתו מותר, זה לא אסור, אמר רב עונה מינה לגזל כנעני שהוא אסור, ואכלת את כל העמים, בזמן שהם מסורים בידך, ולא בזמן שהם מסורים בידך, עבדתו מותרת, אמר רב חם, ורגוי המינה לעבדה כנעני שהיא מותרת, שאמר לכל עבדת אחיך, וכו' וכו' וכו', תניה, רבי פנחס בן יאיר אומר, במקום שיש חילול השם, אפילו עבדתו אסור. אמר שמואל, טעותו מותרת, כן? בקיצור, אנחנו רואים פה את הכיוון, ובבא והמציע, תראו, אחר ולא נוכרי, נוכרי מאחיך נפקם. חזי חד למשרא עושקו, חד למשרא גזלו. כלומר, יש כאן שני פסוקים שמתירים גם גזל וגם עושק. עושק זה מה? מישהו עבד אצלך, ושלא תצטרך לשלום לו כמו שצריך. נשמע קשה, ופה אני רוצה לגמור את זה בדברי הסמג. אני קורא את הסמג בשני מקומות, וממש ממעוף הציפור, ואני דרשתי לגלויות ישראל, כי אותם המשקרים לגויים וגונבים להם, הם בכלל מחללי השם. שגורמים שיאמרו הגויים אין תורה לישראל, ואומר שארית ישראל לא יעשו אפלה ולא ידברו חזה ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. שימו לב, הוא לא בא משום איבה. לא משום איבה, זה לא בגלל שיגזרו גזרות על ישראל. זה כדי שיגידו אין תורה לישראל. אם התורה מתירה כאלה דברים, אז התורה הזאת היא לא תורה. כן? זה כבר סיבה, זה ממש נראה. סיבה, ואחר כך בשני כבר דרשתי לגלות ירושלים אשר בספרד, ולשאר גלויות אדום, כי אתה שהעריך הגלות יותר מדי, יש לישראל להבדיל מעבדי עולה ולאחוז בחותמו של הקדוש ברוך הוא שהוא אמת, ושלא לשקר לא לישראל ולא לגויים, ולא להטעותם בשום עניין, ולקדש עצמם אף במותר להם, שנאמר שריד ישראל יעשו עבודה ולדברו חזב, לא ימצא ואין לשון תרמית, כשיבוא הקדוש ברוך הוא להושיעם, יאמרו הגויים בדין עשה, כי הם אנשי אמת ותורת אמת בפיהם, אבל אם יתנהגו עם הגויים ברמאות, יאמרו ראו מה עשה הקדוש ברוך הוא שבחר לחלקו גנבים ורמאים. שימו לב כמה הדברים שאנחנו אומרים כאן, מתחברים עם דברי קודשו של הרב אודי, אתמול בחמש דקות האחרונות של השיעור. שהשאלות האלה משום איפה זה לא שאלה טקטית, כדי שנהיה בסדר עם הגוי, אלא עד כמה זה מגופי תורה, שגויים יגידו על יהודים, יש להם תורה טובה, יש להם תורה נכונה. עד כמה הדבר הזה מגופי תורה? זה ממש פה אני מבחינת יהודה ועוד אודי, כן, לרב אודי, כן, בנושא הזה באמת רק את התוספת הקריטית הזאת מעין כמותה, לא מדובר פה על טקטיקה, מדובר פה על אסטרטגיה, על מהות, על הבנה מה זה תורה, כלומר על השורשים של השורשים, מה שנזכר בפסקים, העניין שאנחנו יודעים, שענף עץ אבות זה הדס ולא הרדוף בגלל דרכי הדרכי נועם, ועל זה אנחנו מברכים אשר קיצון ומצא מצפיית ועל נטילת לולב. כלומר שדרכי הדרכי נועם זה חלק מהבנה מהי מסביבה בתורה.